הכל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס. לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-693-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי www.93fm.co.il.
אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה הלכה למעשה. תוכנית זזה משעה 9 לשעה 10, שעה שלמה לפנינו בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה הלכה למעשה. בראשית הדברים נודה כדרכנו למפיק ולטכנאי המסורים, רב דוד קליגר, סגי פרלמוטר, אשר גרייבר שנמצא איתנו, ולכם המאזינים. נגליש את דברי התורה שיאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם השמות שאתם המאזינים תשלחו בצירוף שמהם, וניגש ללמוד מעט מדיני חג השבועות, ולאחר מכן יש כאן חוב מצטבר של עשרות שאלות שנשלחו דרך אפליקציה, דרך האתר, מאזינים שכבר ממתינים על הקו לקראת ההמשך. נצא כעת לפינתנו כאמור, מעט מדיני החג, בפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ושוב ערב מבורך לכם המאזינים. אנחנו נמצאים בערבו של חג, חג מתן תורה. כולנו נרגשים לקראת היום הנכסף, יום קבלת התורה. יום שבו נפתחים עליונים ותחתונים, וכולם רואים בקולות וברקים כי אין עוד מלבדו. התורה היא רצונו מאיתנו בני כל חי. לכן נלמד מעט ביחד מדיני והלכות החג. בערב יום טוב, בשנה שהחג חל ביום חול, יש מצווה לרחוץ במים חמים את כל הגוף. אחד האנשים ואחד הנשים. בשעת הרחיצה, כותב המקור חיים, לומר אני רוחץ את גופי לכבוד יום טוב. יש מצווה נוספת, לטבול במקווה בערב יום טוב. כפי שאמרו חכמים, חייב אדם לתאר עצמו ברגל. את הטבילה בשנה רגילה מקיימים לאחר חצות היום. מי שמאוד מתקשה בגלל העומס שבמקוואות בערבי חגים יכול להקל ולטבול כבר מתחילת היום. השנה, מכיוון ששבת קודש היא מקדימה את יום חג השבועות, אז ממילא להתרחץ בשבת את כל הגוף בחם אסור. גם עבר עבר אסור כשאנחנו נרחוץ את כל הגוף, בין במים שהוחמו בערב שבת ובין במים שהוחמו בשבת. לכן אנחנו עושים את כל ההכנה דרבה לקראת היום טוב, אנחנו עושים כבר בערב שבת. למעט אדם שהוא סובל מאוד מחום, מהזעת יתר, יכול להקל לשטוף את גופו, לא את כל גופו בבת אחת, במים צוננים, הכוונה היא לא מים פושרים, אלא מעט פחות מפושרים, יכול לשטוף את גופו בגלל הזיעה. אבל ההתקדשות שלנו, ההתארות, ההתנקות, לתאר את עצמנו ברגל, את כל זה אנחנו עושים כבר מערב שבת. למעט התבילה שאנחנו טובלים בשבת בבוקר, אפשר לחשוב במחשבתנו שהתבילה הנוספת שאנחנו נטבול תהיה לכבוד החג. לא לומר את זה בפה מלא, כמו שאנחנו עושים כל פעם שחג נופל באחד מימי החול, כאן אנחנו נאמר את זה רק במחשבה. מה מספר התבילות כדי להתאר מעיקר הדין? די בתבילה אחת. המתה אפרים, רב חיים ויטל, בשאר הכוונות כותב, שיש מספר יותר, כל אחד יעשה כמנהגו. העיקר לכוון בשעת התבילה, כפי שכותב על מתה אפרים, להמשיך עליו קדושת יום טוב, בשמחה וטוב לבב, כשיום טוב יחול, כי אנחנו כעת נמצאים בשבת. מרן הרמ"א מביא בשם המהר"ל, שנוהגים לשטוח עשבים, פסמים, פרחים בבתי כנסת, וגם בבתי מגורים בחג השבועות, לכבוד חג השבועות. בספר רוח חיים, רב חיים פלאג'י, הוא כותב שיש מנהג לאתר את התורה, את ספרי התורה בפרחים ובשושנים. בעל המגן אברהם הוסיף גם להעמיד ענפי אילנות בבתי כנסת ובתי המגורים. אבל מרן הגר"א אסר לנהוג את המנהג הזה, כי במאות השנים האחרונות זה נהיה מנהג של הגויים. וחשש הגר"א לאיסור שלו בחוקותיהם לא תלכו. אבל הרבה לא חששו לאיסור של בחוקותיהם לא תלכו מכמה וכמה טעמים, או שהגויים למדו את זה מאיתנו, לא אנחנו למדנו את זה מהם, או שיש שינוי משמעותי באופן עמדת העיצים ממה שעושים הגויים, ויש עוד כמה וכמה תירוצים, תירוץ של השואל ומשיב, ועוד כמה תירוצים, ולכן מי שנוהג כן את המנהג הזה, יש לו על מי לסמוך. ידוע שאצל מרן החתם סופר, עשו כן חילה מיוחדת מענפי אילן, מעל גבי הבימה ששם יקראו את עשרת הדיברות. צריך לדעת שצמחים שראויים למאכל בעלי חיים שמצויים, אין בהם איסור של טלטול ומוקצה בחג. צמחים ריחניים, אפילו כשהם לא ראויים למאכל בעל חיים, מותר לטלטל אותם ביום טוב. גם צמחים שחשבנו עליהם בערב יום טוב, לשטוח אותם ביום טוב עצמו, מותר לטלטל אותם ביום טוב. גם אם הם לא רואים למאכל בעלי חיים בכלל, בטח צמחים ששטחנו אותם בערב יום טוב, מותרים בטלטול. זאת אומרת, שמהדברים האלו נבין, שאין בכלל מקום לאסור משום מוקצה, את איתורי הפרחים והאילנות שבבית הכנסת. מה שכן יש לאסור, זה לטלטל את הצמחים והענפים שנפלו ונעקרו ביום טוב עצמו מן העץ, הם אסורים משום טלטול. צריך להעיר כאן הערה חשובה, יש מנהג לתת מי בוסם על המפות ומעילי ספרי התורה ביום טוב, הדבר הזה אסור, צריך להדגיש לפני אותם שנוהגים שהדבר אסור, רק בערב יום טוב לעשות את זה, לא ביום טוב עצמו, משום מוליד ריח בבגדים ביום טוב שהדבר ודאי שאסור. לגבי תיקון ליל שבועות, ביקשו מעט להתייחס, מנהג ישראל תורה להיות ערים כל הלילה ולעסוק בתורה, כפי שהורה האריזל בשער הכוונות. בהקדמת הזוהר כתוב שכל מי שלא ישן בלילה הזה בכלל, אפילו רגע אחד, והוא יהיה עוסק בתורה כל הלילה, מובטח לו שישלים שנתו ולא יערה לו נזק בשנה ההיא. והוא נרשם בספר הזיכרונות, והקודש ברוך הוא מברך אותו ב-70 ברכות ובכתרים מעולם העליון. ככה כתוב בזוהר בפרשת אמור. דנו המקובלים, האם הכוונה שישלים שנתו עד ראש השנה, או עד חג השבועות של שנה הבאה. בעל השמן הססון הכריע שהכוונה עד חג השבועות של שנה הבאה. וכבר אמר רבי דוב בר מחבד, הרבי מחבד, נראה לי זה בלשון החבדית, המיטה לרבה, שאני מקווה שאני לא טועה, שהוא מבטיח לכל מי שיעסוק בלילה הזה בתורה, שיזכה לכתר תורה. יש מעשה נורא, מעשה ידוע מבעל הבית יוסף, שדיברה שכינה מתוך גרונו בלילה הזה, כשהם ישבו בחבורה ולמדו כל הלילה. כך מעיד רבי שלמה אלקבץ, שהיה נוכח באותו מעמד. כותב מרן הבן איש חי, שלא לדבר שום שיחת חולין בלילה הזה. ואם כן צריך לדבר, על לדבר רק בלשון הקודש ובקצרה כפי שכותב השלה הקדוש. מוסיף מרן הבעל שם טוב, שיום פטירתו חל בחג השבועות, שלא לדבר שום שיחה שנראית כאין בטלה, עד אחרי מוסף שכבר אמרו כתר. כשידוע שאמירת האיי שבכתר היא פתיחת כל נון שערי בינה. אבל צריך כאן להדגיש, שאלו שיודעים בעצמם, שאם הם יהיו ערים כל הלילה, או לפחות שלא ישנו קצת על הספר או במיטה, הם עלולים לא להיות מרוכזים בתפילה או בשעת קריאת התורה. בוודאי שהם ישנו ללא שום חשש. השינה שלהם היא מתוך מטרה טובה, היא הכנה למתן תורה. כשם שאמר מרן הברדיצ'ובר זכרו יגן עלינו על המדרש בשיר השירים, שעם ישראל ישן לפני מתן תורה, מדוע? כדי להתכונן מתוך יישוב הדעת למתן תורה. אז כל אחד ינהג לפי כוחו, והעיקר זה הכוונה, ואחר כוונת הלב אין הדברים. אנחנו רוצים להתייחס לשאלה חשובה שנשלחה. אנחנו נצא לאחריה להפסקה קצרה ונפנה לתוכניתנו דרך חיים. מתי מותר השנה להתחיל במלאכות של יום טוב? מותר להתחיל במלאכות של יום טוב שמותרות ביום טוב מיד בצאת הכוכבים. העירו שמרן המשנה ברורה בהלכות שבת, סימן רש צדיק ת', מביא בשם האלי הרבה, אחד מאבירי הפוסקים, לגבי יום טוב שני בחוץ לארץ, וזו הטעות של המאיר שהביא את הדברים של האלי הרבה. מה שמרן המשנה ברורה מתייחס שמה זה לגבי יום טוב שני בחוץ לארץ. כותב האלי הרבה, שרק אחרי הערבית וקידוש מותר לעשות מלאכה של יום טוב. גם על הדברים האלו מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, בספר הנפלא יום טוב שני כהלכתו, ברוספות, כותב שאף אחד לא חשש לכך. גם ביום טוב שני לא חששו לכך. ונוהגים מיד בצאת הכוכבים לעשות כל מלאכה שמותרת ביום טוב. שהוא בעצם, כותב רבי שלמה זלמן אוירבך, הוא לא מבין מה פשר החומרה הזו. לכן פסקנו כאמור שמיד בצאת הכוכבים מותר לנשות ישראל לעשות כל מלאכה שמותרת ביום טוב. לצורך הסעודה וכן הלאה. לכן אישה שרוצה להפשיר אוכל מהפריזר, או לבשל לכבוד יום טוב, או כל מלאכה שמותרת ביום טוב, היא מחכה לזמן צאת הכוכבים, אומרת ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ולמעשה הבדילה בין קדושת השבת לקדושת החג, לאחר צאת הכוכבים כאמור, ואז היא מותרת בכל מלאכה. גם אישה שרגילה להתפלל ערבית, שלחו בהודעה דרך האפליקציה, גם היא יכולה לפני תפילת ערבית לומר ברוך המבדיל בין קודש לקודש ולעשות מלאכה, ורק אחר כך להתפלל ערבית לפי הזמן הפנוי שלה. רק נוסיף שוב, שגם על ידי גוי אסור להכין משבת לחג ומחג לשבת. רק דברים שהם תרחה מותר על ידי גוי ורק על ידי גוי. לדוגמה, לסדר ולערוך את השולחן, לנקות את הרצפה מלכלוכים, לשטוף את הכלים וכדומה, זה מותר על ידי גוי. אבל חוץ מהדברים האלו, מלאכות של ממש משבת לחג, גם על ידי גוי אסור. מחכים לצאת הכוכבים, אין צורך לחכות לאחר תפילת ערבית וקידוש, אומרים ברוך המבדיל בין קודש לקודש, וכל המלאכות מותרות, מה שמותר ביום טוב. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, סיימנו את פינתנו לעומקם של דברים, למדנו ביחד מעט מדיני החג הבא עלינו לטובה, כבר שווים אליכם בתוכניתנו.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, שאלה מן האתר ומיד אנחנו ניגשים למאזינים שממתינים על הקו. התעורר ויכוח ונשמח להכרעה עם מקורות, האם מותר לסגור את ברז הגז ביום טוב וממילא האש תחבה? מכיוון שהשידור קצר לפנינו פחות מחצי שעה, אז אנחנו נאמר בקצרה, קודם כל ודאי שהדבר אסור. כך הכריעו כל גדולי האחרונים. דודי זקני הרב פרנק, ככה היה מורה, ככה מעיד עליו הרב נויבירט, זכר צדיק לברכה בספר שמירת שבת כלחתה. כך הכריע ציץ אליעזר, הבאר משה מדברצין, גם למרן היביע עומר, שזו תשובה גדולה מאוד בחלק ג', מדוע בעצם כולם פסקו לאיסור? כי מרן השולחן ערוך הכריע שאסור להטות את השמן מהפתילה. גם אסור להוציא מעט מהשמן, מדוע? כי מיד האור מעט כהה. הטעם הזה מופיע כבר בתוספות. הראש סובר שאפילו אם האש תישאר באותה עוצמה, לא נראה בה איזושהי הקהיה של האור, גם אסור להוציא שמן מן האר. כי עצם זה שנגעת בדבר הדולק עצמו ומיארת את הכיבוי שלו, זה נחשב לכיבוי. לא גרם כיבוי, כיבוי ממש. ממילא נשכיל ונבין, שכשאדם סוגר את ברז הגז, מיד נהיית היחלשות בלהבה. זה נחשב כיבוי ממש שגם לתוספות הדבר אסור. לפי הראש, גם אם ההיחלשות תהיה בהמשך הדבר אסור. מרן השולחן ערוך פסק להחמיר כדברי הראש. ההתייחסות שלנו לבלון גז ולצינור זה חיבור אחד שלם. הצירה של הגז נחשבת ממש כמו שרוצנו שמן מהנר. זה לא כמו לקחת חלבים שמונחים בצד הנר שאפשר להוציא אותם. לכן ודאי שההכרעה לאסור. שאלה נוספת באותו הקשר, שואלים כאן, קודם כל מבקשים להקדיש את דברי התורה, נעצור לרגע, לרפואת ורדה בת חנה, חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, רוני תקווה בת טובה, רוני תחיה בת טובה, מרים איתה בת מלי. כשרוצים להנמיך את האש בשביל שהתפשיל לא יישרף, מה אפשר לעשות? רפואת שמעון בן רבקה. האיגרות משה סובר שהדבר מותר. אבל כל הפוסקים חלקו עליו וטענו שעדיף להדליק להבה קטנה יותר מאשר לחבות ולהנמיך את הלהבה הגדולה. כולם ציינו לדברי המגן אברהם והמשנה ברורה שפסקו כאמור להדליק להבה אחרת. לא ניכנס כעת לתשובת האיגרות משה על דברי המגן אברהם שהוא תמה עליו, לכאורה מדוע להדליק אש כשאפשר להנמיך אש. שנית המגן אברהם דיבר לדעתו בזמנם שלחבות ולהדליק הכל היה עם גזרי עץ כמו ההדלקה והכיבוי שווים. אבל כאמור, הכרעת האחרונים שלא כדברי האיגרות משה, ויש להדליק אש חדשה קטנה יותר, ולא לגעת באש הדולקת. ככה הכריע חלקת יעקב, המנחת יצחק, גם היה ביה עומר. באותה תשובה שדיברנו לפני כן, למיטב זיכרוני, לא, גם בחלק ג' בתשובה אחרת בעצם, הוא דן על זה בהרחבה ומכריע שלא. רק אם אין אפשרות להדליק אש חדשה, או כי טכנית אין אפשרות, או כי הגז ייגמר, אז יש מקום להקל מכמה סיבות. צריך להדגיש את דברי רבי שלמה זלמן אוירבך, שכשהחשש מבקשים שמאזינים על הקו, אז אני רק נסיים את ההערה הזו. אומר מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, שכשהחשש הוא שהאוכל לא יאכיל כי הוא יישרף, אז יש מקום להקל. אבל כשהאוכל יהיה מעט פחות משובח, כל ההקל שדיברנו כעת להדליק להבה אחרת יותר קטנה, אין לזה יותר. לרפואת יהודה יצחק בן איריס, רחל בת קרמלה, קרמלה בת רחל, חיים נחום בן פריידל, יוכבת בת ברכה, מבקשים כאן לברך לזרע של קיימה, את מנשה אושר בן קרמלה, ואילנה בת עזיזה, בת חן בת אילנה, מבקשים לברך כאן לזיווג אגון, ידידיה בן שאולה, ואליקים רפאל בן שולמית. ערב מבורך למאזין, בבקשה. בבקשה, ערב מבורך. שלום וברכה למאזין. ערב מבורך. טוב, תוך כדי שהמאזינה עולה אל הקו, אז אנחנו נתייחס לשאלה נוספת. האם מותר להכניס ביום טוב בכוח נר שעבה לתוך הפמות? מותר. זה ממחק כלאחר יד ודרך שינוי ולצורך מצווה. לכן מותר להכניס כלאחר יד, מותר להכניס נר שעבה גם אם עושים את הדבר בכוח. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה, ערב מבורך, בבקשה.
הלו?
שלום וברכה, בבקשה, כן.
כן, רציתי לשאול בבקשה, שתי שאלות. בקשר לפלטה, כשאני רוצה לשים בבוקר את המאכלים החלבים על הפלטה, בדרך כלל אני מחמם את דברים בשרים, ולפעמים נוזל, מה אני צריכה לעשות בקשר לזה? ושאלה שנייה, מתי אני יכולה להתקלח לכבוד, כאילו, בצאת החג? בצאת שבת, סליחה.
לגבי השאלה הראשונה, הדרך הנכונה ביותר זה פשוט לשים על גבי הפלטה או נייר כסף שחתכנו אותו כבר מערב חג, או להניח על גבי הפלטה איזשהו כלי הפוך ממתכת, או אותה חמגשית ששמים מתחת לסירים שלא ייגעו בשיש, ועל זה להניח ללא חשש. אבל אם אנחנו נניח על הפלטה ממש, ויהיה איזשהו נזילה שהייתה על הפלטה מתפשיל בשרי, אז ודאי וודאי שהדבר אסור, כי זה נבלע ישר בתוך המאכל. בדיעבד נתיר, אם עשינו את זה, אם שגינו בכך, אנחנו נתיר את המאכל. אבל לכתחילה ודאי וודאי שנצטרך לשים איזושהי הפסקה בין הלכלוך שנזל מהסיר הבשרי, לבין אותו מאכל חלבי שאנחנו רוצים לשים כעת על גבי הפלטה, אז כאמור, או נייר כסף, או איזושהי מחוות הפוכה וכדומה. אני רק רוצה להעיר על עצם השאלה, להניח על הפלטה ממש דברים מותר רק ביום טוב. בשבת צריך להיזהר, להניח רק דברים יבשים ולא דברים לחים שהצטננו. ורק בתנאי, הגברת מדברת, רק נדגיש, השאלה שהגברת שאלה כאן כעת, זה רק לגבי יום טוב ולא לגבי שבת. לגבי הנושא של להתקלח ביום טוב, אם השואלת ספרדיה, מותר לה אם ככה להתקלח ביום טוב, ברגע שיצאת הכוכבים, מותר לגברת להתקלח לכבוד יום טוב, אפילו את כל גופה, במים שעדיין חמים מכוח השבת, מכוח אותו דוד שמש שקיבל על ידי הקולטים מן השמש חום, הגברת יכולה להתקלח מיד בצאת הכוכבים. אבל אם השואלת הייתה אשכנזיה, לאשכנזים אסור להתקלח ביום טוב במים שהוחמו, אלא רק עבר עבר, לא את כל הגוף בבת אחת. זה ההבדל הגדול ביום טוב בין מרן השולחן ערוך למרן הרמ"א. שוב נדגיש, ספרדי וספרדית יכולים להתקלח ביום טוב במים שהוחמו אפילו את כל הגוף, מה שאין כן אשכנזים, אשכנזיות יכולות להתקלח, יכולים להתקלח אך ורק עבר עבר ולא בבת אחת את כל הגוף, וכשאנחנו מתירים את הדבר זה מיד לאחר צאת הכוכבים, אין צורך לחכות לאחר קידוש, לאחר תפילת ערבית, ברגע שצאת הכוכבים כבר נכנסת קדושת יום טוב והדבר מותר.
תודה רבה לכם.
ברוכים תהיו, וערב חג שמח, וערב שבת שלום. ברוכים תהיו. למאזין נוסף, בבקשה. שלום וברכה, ערב מבורך. ערב מבורך למאזין, בבקשה. אולי יש בעיה עם הקו, אנחנו תכף נחדש את הקשר עם המאזין. נתייחס רגע לכמה שאלות חשובות שנשלחו כעת באפליקציה. נר נשמה של איזקויר, מתי מדליקים בליל החג, מנר לנר, או בערב שבת ואז זה לא ידלה גם ביום טוב, או שעדיף מחר להדליק נר של 48 שעות. אנחנו נדברנו על כך לפני שבוע שהביאור הלכה בסימן תף קוף יודלת כותב, שנר נשמה בזמנם שלא היה אור החשמל, מותר להדליק אותו ביום טוב מאש דולקת, אם שכחנו להדליק בערב יום טוב. למה? מכיוון שזה נר לכבוד הוריו, אבל כשמדליקים, להדליק אותו אך ורק בבית הכנסת ולא בבית. מדוע? כי בבית הכנסת אין את האלמנט של אור. בבית הכנסת יש עניין כבוד בית הכנסת, שבית הכנסת דולק נר. אז אם אדם שכח להדליק נר נשמה, נר של איזקור, כמו ששואל כאן כתב, בערב חג, הוא יכול לקחת מאש קיימת ולהדליק אך ורק בבית הכנסת. על הפסיקה הזאת של הביור הלכה חלקו, והקיצור שולחן ערוך פסק שגם זה אסור, ומה שמותר זה רק על ידי גוי. מכל זה נשכיל ונבין, שוודאי וודאי שעדיף ללכת ולקנות היום בלילה, מחר בבוקר, נר, שידלק 48 שעות, הוא ידלק במהלך כל השבת, והוא ידלק במהלך כל החג, מאשר להדליק נר מאש קיימת ביום טוב, שהרי אנחנו לא צריכים את האור שלו, אנחנו לא צריכים את האור מכיוון שיש את אור החשמל. כל העניין הוא זה לכבוד, ובזה יש מחלוקת אם מותר או אסור. אז ודאי שאם אדם שכח, אנחנו נקל לו להביא לבית הכנסת נר ולהדליק דווקא בבית כנסת ולא בבית. אבל אם אדם לא שכח ועכשיו המאזין שואל, להתכונן מראש בנר של 48 שעות. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה למאזין. שלום וברכה, בבקשה. שלום וברכה. בבקשה, כן. בבקשה, אנחנו שומעים. בבקשה, ערב מבורך. כן. כן, שלום וברכה, דוד. שלום וברכה.
כן. רציתי לשאול אם אפשר להשתמש בשעון שניתן על ידי הזזה.
זאת אומרת, נסביר למאזינים את השאלה של רבי דוד. מה ששואל כאן רבי דוד, יש שעונים שהם לא צריכים למעשה בטריה, כי ההזזה של היד, ואנחנו כל הזמן עושים תנועה עם היד, היא זאת שיוצרת תנועה פנימית, וגורמת לשעון כל הזמן לפעול. מה שבעבר היה על ידי מתיחת קפיץ, כאן יש את התנועה של היד שכל הזמן גורמת. אין כאן סוללה, אין כאן שום עניין חשמלי, יש כאן תנועה של יד שמפעילה את השעון. נכון? דייקנו בשאלה של כבודו? הדבר מותר לכתחילה. מדוע? מכיוון שלמעשה בתנועה של היד שלי אני לא מפעיל משהו. אלא אני ממשיך את ההפעלה כל הזמן. ההפעלה הזאת של גלגלי השיניים של השעון, כל הזמן על ידי המגע שלי, ממשיך הלאה להפעיל את השעון. זה מותר לכתחילה. אבל בעבר שמעתי, אני לא יודע אם הדברים מדויקים, שיש שעונים שכאלו שההזזה מפעילה גם את המנגנון הפנימי, אבל היא מפעילה גם מנגנון מסוים חשמלי. זה ודאי שהדבר אסור. אם זה רק מנגנון של השיניים שמפעילות אחת את השנייה, זה הדבר הנכון. אבל אם אנחנו עושים את הדבר הזה וזה מפעיל איזשהו עניין חשמלי, אז הדבר אסור. השעון הרגיל זה אין בו עניין חשמלי בכלל, ולכן הדבר מותר לכתחילה.
כבוד הרב, אם אפשר שאלות שאלה.
בשמחה, בבקשה.
פתק החלפה זה מוקצה בשבת?
לכאורה כן. אין שום סיבה לבוא ולומר שהוא לא יהיה מוקצה. מה אנחנו יכולים לעשות עם פתק החלפה במהלך היום טוב, מהלך השבת? זה פתק שנועד למקח וממכר. אני לוקח את הפתק הזה, הולך לחנות, נותן את זה לבעל חנות, והוא מזכה אותי, או בתשלום, על ידי החוק החדש שיצא, או שהוא מזכה אותי בבגד. ודאי וודאי שזה מוקצה. גם בשבת וגם ביום טוב.
תודה רבה, כבודה.
תודה לך. חג שמח, תודה על ההערות המחכימות. ערב מבורך למאזין נוסף, ולאחר מכן ניגש לכמה שאלות מן האתר. בבקשה, ערב מבורך.
ערב טוב לכבוד הרב.
ערב מבורך לכבודו.
רציתי לדעת בבקשה, האם אפשר להשתמש ביום טוב בתנור אפייה, ואם כן, על מה צריך להקפיד?
תנור אפייה ביום טוב, הווה אומר שאנחנו כבר הפעלנו אותו מערב יום טוב, או על ידי שעון שבת. או שהוא כבר דולק כל הזמן, ויש לו תרמוסטט פנימי שמפעיל אותו ומחבא אותו, ואנחנו פשוט פותחים אותו, מכניסים פנימה, אנחנו לא מפעילים חלילה תנור ביום טוב, לא מחדשים אש ביום טוב, ההכרעה של שוט אחיעזר וגדולי האחרונים שהדלקת חשמל ביום טוב, זה איסור דרבנן, אבל זה איסור דרבנן, ולא כאלו שרצו להתיר. כל מה שאנחנו מדברים להדגיש למאזינים, שהשאלה של השואל זה תנור שפועל על פי תרמוסטט, או עם שעון שבת בצורה שכזו ואחרת. מה אם כן החשש? החשש הוא שברגע שאנחנו פותחים את התנור, נכנסת למעשה רוח קרה, מפעילה מנגנון פנימי, מחדשת את התרמוסטט. השאלה שהפוסקים נדרשו בתנור אפייה, נעצים כאן את השאלה של כבודו, האם זה נחשב בידיים שאני פותח את הדלת של התנור, שאני מפעיל את התנור כעת, אני יוצר חידוש והתנור מפעיל את עצמו, התרמוסטט כעת קיבל קור ושוב הוא מפעיל את כל המערכת הפנימית, או שזה נחשב לגרמה. בשבת ודאי שהדבר אסור ללא שום ספק, וזה איסור חטאת. מה שאין כן ביום טוב, מכיוון שהדבר לא נעשה בעברה בידיים, זה נחשב גרמה, וגרם הדלקה ביום טוב לצורך אוכל נפש מותר לכתחילה. לכן, נכון שהיו שרצו לבוא ולהחמיר, אבל מי שמקל יש לו בהחלט על מי לסמוך, ואין כאן מקום לחשש, אלא אם כן, נדגיש כאן הדגשה, אלא אם כן, יש תנורים משוכללים, שהתנורים האלו ברגע, שהם מזהים שפתחו את הדלת, הם מפעילים את כל המערכת באופן מוחלט, וכשאנחנו סוגרים, יש התחדשות גם כן חשמלית, רואים את זה בצג, יש נקודת אור של סגירה ופתיחה, בתנורים האלה ודאי שאנחנו נאסור, מדוע? כי אנחנו רואים בידיים את ההשתייכות שלנו להעברה ולכיבוי, אבל תנור רגיל, לא תנור שיש לו צג שמראה פתיחה וסגירה, לא תנור סופר משוכלל שצריך לברר לפני כן, שיש לו הפעלה מערכתית שלמה בפתיחה וסגירה, תנורים מאוד יקרים, תנורים רגילים, אין מקום לבוא ולהחמיר, כי זה נחשב לגרם. אם ככה מדוע אמרנו בשבת של חטאת, מכיוון שזה גרם בשבת שאנחנו משייכים אותו לעצם המעשה, זה עניין בפני עצמו. ביום טוב, גרם הדלקה ביום טוב לצורך אוכל נפש, ודאי שהדבר מותר.
גם אם במצב שהתרמוסטט עובד, יש איזו נורה שנדלקת מבחוץ, שרואים אותה שנדלקת, זה גם בסדר?
אנחנו, כמו שכותב מרן רבי שלמה זלמן אוירבך באריכות, יש ספר שלם שהוציא בזמנו שהמקרר יצא, ספר חשוב לקרוא אותו, שכל דבר שהוא לא נעשה באופן מיידי, אלא נכנס אוויר, והאוויר הזה משפיע על מערך מסוים, וזה מפעיל את, זה נחשב לגרם והדבר מותר. מתי לדוגמה, אם כבודו נגע בנקודה של הנורה, מתי אנחנו כן נקפיד? יש פרישידרים שכשפותחים אותם מיד נדלקת נורה שרוצה להזכיר לנו, תסגור את הדלת. וכשאנחנו סוגרים את הדלת היא נכבט. זה פרישידר שאנחנו לא מחשיבים את זה לגרם, אלא בידיים. אנחנו חייבים לדאוג מערב שבת וערב חג לנתק את הנורה הזאת. עם כל זה, לצורך שבת, לצורך חג, מחילה, לצורך חג, לצורך יום טוב, גם בזה היה מי שהקל בשינוי על ידי קטן, אם שכחנו לשים את הסלוטייפ, את הניטרול של אותה נורה, לצורך יום טוב היו שהתירו על ידי קטן, מכיוון ששוב, איסור חשמל ביום טוב, ודרבנן, הדלקת אש ביום טוב ודרבנן, יש מקום להאריך בדבר. אבל בתנור, מכיוון שהדבר לא נעשה מיידי, אלא זה ודאי גרמה, לכן הדבר מותר, גם אם תדלק נורה בהמשך.
תודה רבה.
תודה לכם. בבקשה ובשמחה.
לגבי רחיצה ביום טוב, הרב דיבר על רחיצה בשבת, רחיצה ביום טוב, האם אפשר, איך לעשות את זה, האם אפשר להשתמש במים שהוא חמור בדוד שמש?
אנחנו דיברנו לפני כן כבודו על, על להתקלח, להתרחץ ב, ביום טוב דווקא, ויש בזה מחלוקת בין מרן השולחן ערוך למרן הרמה, ממילא בני ספרד ובני אשכנז חלוקים בזה מאוד. בני ספרד, מרן השולחן ערוך, התיר מים שהוחמו ביום טוב עצמו, ואומר שאנחנו רוצים ביום טוב, ביום ראשון אחרי צהריים, אדם חם לו מאוד, הזיע, חזר מהבית הכנסת, רוצה להתקלח. מרן השולחן ערוך התיר שירחוץ את כל גופו. ההנאה הזאת של לרחוץ את הגוף היא סוג של אוכל נפש, שאנחנו מתירים את הדבר. אבל מרן הרמה אומר שאין חילוק בין יום טוב לשבת. וממילא, אסור לרחוץ את כל הגוף גם במים שהוחמו ביום טוב עצמו, מה שכן מותר זה עבר עבר, גם אם כשאנחנו נעשה עבר עבר, בסופו של דבר נרחוץ את כל הגוף. וזה הבדל גם למרן השולחן ערוך ובני אשכנז בין יום טוב לשבת. בשבת, כמו שמעריך השבט הלוי, בעצם זה נפסק מרן השולחן ערוך, אבל מרחיב בזה מאוד, גם אם תרחוץ את הגוף במים שהוחמו בדוד שמש מהשמש בשבת בבוקר, אסור לנו לרחוץ את כל גופנו, אלא רק פניו, ידיו ורגליו. מה שאנחנו יכולים לרחוץ זה מיעוט גופו. אדם יבוא ויאמר, שמתי רק יד, אחר כך שמתי רק רגל, אחר כך רק את פנים, רק אחר כך רק את הגב. בסופו של דבר הגעת לרוב גופו והדבר אסור. מה שאין כן ביום טוב, מים שהוחמו ביום טוב, מותר לנו למעשה לשטוף את כל הגוף, אבל בדרך של עבר עבר. למרן השולחן ערוך או בני ספרד, מותר לנו לשטוף את כל גופנו ביום טוב, במים שוחמו ביום טוב. תודה לכם על שתי הערות החשובות, חג שמח וערב שבת שלום. למאזין נוסף, לאחר מכן אצל, לא, בעצם אומרים לי שאנחנו צריכים כן לצאת להפסקה קצרה, כבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. האם מים חמים מדוד שמש אפשר להתקלח איתם ביום טוב? מים מהדוד שמש התחממו בערב יום טוב, בהדגשה בערב יום טוב, לפני כן לא הדגשנו את זה מספיק. אז הספרדים מקילים להתרחץ כרגיל כל הגוף, והאשכנזים מתירים רק לחולה או יולדת או תינוק שמתקלח כל יום, אבל מבוגר משתמש רק פניו וידיו ורגליו, או עבר עבר אפילו לאט לאט כל הגוף. אבל מים שהתחממו ביום טוב עצמו, מותר לכל הדעות להתרחץ בהם רק פניו, ידיו ורגליו. האם יש בעיה לעשות הבדלה על הנרות שהדלקנו מערב שבת? מותר לכתחילה, וזה עדיף מלהדליק אש חדשה. אני יודע שהציץ אליעזר מחמיר, אבל מנהג העולם להקל, בוודאי שמהנר שהוא הודלק לכבוד יורצייט, או נר נשמה, ודאי שמותר לקחת אש להבדלה, ככה פוסק המשנה ברורה. אם נגענו בסוגיה הזאת, נוסיף שיש שנוהגים להצמיד בהבדלה שבקידוש השנה את שתי הנרות, ואחר כך להפריד אותם. כך כותב אלף המגן, ככה נהג מרן הסטייפלר. אבל דודי זקני מרן הרב אלישיב אמר שלהצמיד את הלהבות ולא להצמיד את הנרות עצמם, מכיוון שאחרי זה שמפרידים, זה יוצר מצב שאנחנו מפרידים ולפני כן מחקנו. ערב מבורך למאזינים, בבקשה. שלום וברכה וערב מבורך.
ערב טוב.
ערב מבורך לכבודו, בבקשה.
אני רוצה לשאול את הרב, נגע ב... אם מותר, אם אני מאשן ביום טוב, אני רוצה להעביר אש, אני בא לשחד ואני מדליק שם הסיגריה, ואחר כך אני לוקח גפרור בבית, ואני מדליק את הגפרור מהסיגריה.
מותר לכתחילה, אם את הגפרור שהדלקת מהסיגריה, שהדלקת מהשכן, אתה משתמש בגפרור הזה לצורך דבר כלשהו. אולי כבודו מעט ברשותו יחבא את המקלט רדיו, כדי שנוכל לשמוע אחת השני יותר טוב. זאת אומרת, למה אתה למעשה לוקח את הגפרור מהסיגריה? עבור מה כבודו לוקח את הגפרור מהסיגריה? עבור מה?
אני רוצה לקחת אש, אז אני רוצה להעביר את זה מבניין לבניין.
זו הדרך לכאורה, זו הדרך לכאורה יותר נכונה, כמו שכבודו הציע. חשבנו שהסיבה שכבודו לוקח את הגפרור מן הסיגריה זה לא לסיבה כלשהי. אם הסיבה שכבודו לוקח את הסיגריה מהאש של השכן, כדי שבבית תוכל לקחת גפרור מהסיגריה וככה לא יהיה לך חשש שבדרך האש תחבא מהרוח, הדבר מותר לכתחילה וזה היצע יותר נכונה. זו הדרך היותר פרקטית ונכונה להעביר אש מבית לבית, במקרה שהנר קבע.
אוקיי, ויש עניין של שמיטה בפרחים, באלה שקונים, מהציצים.
אז כך, תלוי איזה פרחים, פרחים חד-עונתיים או רב-עונתיים. יש פרחים שיש בהם ודאי וודאי, פרחים חד-עונתיים ודאי שיש בהם חשש של עניין של שמיטה. גם פרחים רב-עונתיים, נכון שבהם עצמם יש פרחים שיש בהם ריח, שיש בהם בעיה של שמיטה, יש פרחים שאין בהם ריח, שאין בהם בעיה של שמיטה. כל מה שעכשיו אמרנו, זה רק אם אנחנו יודעים שהדברים נעשו בהיתר. אבל יש הרבה פרחים, ורוב הפרחים שנמצאים בשוק, נאבדו בהם איסורי שביעית, חרשו את האדמה, נטעו, השקו, טיפחו, כל הדברים האלו הם איסורי תורה. זאת אומרת, גם לו יצויר שהפרח עצמו אין בו ריח, והוא חד שנתי, אנחנו נתיר. אבל המלאכות שנעשו סביבו, יש מחלוקת גדולה בראשונים, דבר שעברו עליו איסור שביעית, מה שנקרא נאבד ושמור, האם לאסור את הדבר? לכן ודאי וודאי שצריך להקפיד בכל הפרחים, ולא כמו מי שרצה לומר שיש הבדלים בין פרחים, זה נכון כשאנחנו יודעים שלא נעבר בהם איסור של שביעית. כל פרח שהיום מגיע לשוק, ודאי שנעשו בו מלאכות אסורות בשביעית מלאכות דאורייתא, לכן אסור לנו לקנות פרחים אלא ממקומות וגם הציצים, רק ממקומות שאנחנו יודעים בוודאות ששומרים שביעית. למעט הציצים שכבודו נגע בזה בקצירת העומר, הציצים שאנחנו יודעים שמראש הם נשתלו בתוך אדמה, בתוך הציץ שלא נקוב, אם הציץ הוא לא נקוב, אז אנחנו יכולים להקל בדבר, מכיוון שהוא לא יונק מן הקרקע. אבל למעט הציץ שלא נקוב, אין לנו להתיר אלא ממקומות שיש בהם קשות. אנחנו הגענו לחיתומה של התוכנית, אנחנו מתנצלים לפני המאזינים, הרבה מאזינים המתינו, אנחנו מתנצלים לפניכם, שאלות מן האפליקציה שכבר לא יהיו רלוונטיות אחרי שבועות, אלא לחג השבועות הבא. אנחנו מודים לכם המאזינים, מודים לסגי פרלמוט ורב דוד קליגר שהיו איתנו, שנזכה בסייעתא דשמיא לקבל את התורה מתוך יראה ואהבה, לזכות בעזרת השם למתן תורה בדחילו ורחימו, שהקדוש ברוך הוא איתה בלבבינו משכן של אהבה ויראה, ונזכה לכל חותמי ברכות. ערב שבת שלום, ערב חג שמח ובשורות טובות.
זמן מתן תורתנו בכל חי.